שלום וברכה ילידה, יום שני, שבוע של ראש השונה. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים שכתב הרב יקוטיליודה גנזל בעיתון המבשר. אנחנו כבר מכירים את הדברים הנפלאים שלו. הוא מספר פה על האורחי שיחותיו של האדמו"ר מקרצ'ין את קריית גת זצ"ל, שממש נדמו לראות מה הוא אמר בשבת פרשת מיקץ תשע"ח. וגם מה הוא אמר למשמש שלו, שסיפר לו על הכוונה שלו לנסוע לאומן, בראשון לטוב של פי א'. אז בימים האלה עובדים שם בחצר הקודש על הספר נועם ישראל והדיברטוריה שלו, שהוא של האדמו"ר מקרצ'ין קריית גת, שהוא הסתלק בחודש חשוון, אחרי שהוא היה שנים של חולי ומחוב, כשהם הגיעו לדברים שאמר בפרשת מיקץ תשע"ח, שהקורונה, קורונה זה היה רק על שם של בירה. אף אחד לא חלם על העולם שיעמוד מלכת בשנה תש"פ, שנה זו. הם כותבים, אז הרב גזל מעתיק פה בינה במילה, ממה שהוא, מהלשון שלו, אומר ככה, זו מלחמת גוג ומגוג, וכמעט הם מעלים את דעתכם, כי כשבוך הוא רוצה לעשות מלחמה, הוא לא צריך המטוסים, לא טילים, לא איראנים, לא אחרים. הביא דבר לעולם שהוא קיים חלום שאין בו ממשות, לא רואים אותו. למשל, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יכול להוריד איזה וירוס קטן, להפיץ אותו בכל העולם, יהפוך וישמש את כל העולם כולו, מסוף העולם ועד סופו. על אף כל הטכנולוגיה בימינו, כל אומות העולם יהיו בבחינת, היינו כחולמים, לא יעזור שום דבר. והוא אמר, והוא מדגיש, זה מה שיקרה באחר תרמים, לא במלחמה, לא בכוח, לא במוח, לא איראנים, לא סורים. ולשבוך הוא לבדו, ילחם את מלחמת גוג ומגוג. שקר עשו זה תשוב, ברור כל אלוהים מלך. ועל זה שישו והתקרבו מישראל אל השם, אז הם יצלו והגאלו בגאולה שלמה. והרב גזל הביא פה את הרב זבל פרוביץ', שסיפר לו שכשהראו את הראו בימים האחרונים את הדברים לאח של הרב, ואז עם חיים וחיים, האדמו"ר מקרצ'ין הפשיט, אז הוא אמר, חייבים לפרסם את הדברים, שיראו שגם בעולם שלנו חיים יהודים, חיו יהודים שהייתה להם ראייה מקודשת ורחוקה. הוא הוסיף ואמר שבראשון תש"פ, אז הרבי רמז שזה השנה שלו, האחרונה שלו עלי אדמות. האיש אמונו, ששימש אותו במסירות, במיוחד בתקופת החולי שלו, עם דוב בליידי, הוא נענה ואמר, זאת אומרת שבראשון של תשפ"א אני אחגוג את החג עם רבבות אלפי ישראל. הרב אמר לו, אתה חושב שאתה תהיה באומן? גם אם תרצה, לא תוכל לנסוע לשם. תחיל להתפעל. ואנחנו ממשיכים עוד דברים נפלאים מהבאר הפרשה, רבלך וידרמן, סבר מייסי שהיה אצל אביסרים. כמו שהוא שמע את זה כמה פעמים מהרבי זצ"ל, שהוא קרא לשתם האברכים, וציווה להם ללמוד את הרשת חוף משער הגהנם. והוא אומר, הם באו אליו אחרי 3 חודשים, כידוע, הוא אומר, תחיל לראות דרך אל זה מי שלומד את השער הזה, שתואר שם בפרוטרוט את כל סדרה הגהנם. אחרי 3 חודשים הם חזרו אליו, אז הראשון שהיה אברך בעל כובד ראש, אז הרבי שאל אותו, מה ראית ברשת חוכמה? אז הוא אמר לו, פחד אחד אותי, נבהלתי כהגן. אז הרבי הרגיע אותו שאוב אורח ממשה במורנים. כשיצא השני, כשיצא הראשון מיוחד השני, השני היה יותר קלדת כזה. שאל אותו גם, אז הוא שאל את הראשון, סליחה. השני שהיה קלדת, שהראשון יצא מהרבי, שאל אותו מה הרבי אמר לך. אז הוא אמר לו, שהרבי אמר, עוד בורח ממשה במרומים. כשנכנס לרבי, אז הרבי שאל אותו, אותו שני, מה למדת על רשת חוכמה? אז הוא אמר, בקור רוח. אז הוא למד. וראו על הפנים שלו ככה שהוא נקט את הלך לפי שיטת הפוסק, כי ניקה לי שעוזי ולא אבחון. אבטח ולא אבחון. הרב אמר, לא, כל מה שראית זה רק משל. הרבה יותר מה שכתוב כאן, מוכן בשמיים, למי שממראה את חיוב של הריבועים שלנו. נכנס לברך שלישי, אז הרב שאל אותו, אז הוא שאל את הרב, נו, ילמדי לרבנו מה האמת. אמר לרב, אלו ואלו דיו רגילה כן חיים. מי שקבל את הדברים כפשוטם, שיש דין למטה, ויש דין למטה, אז אין דין למעלה. ואילו מי שמקל, ותרל בזה, אז חד ושלם. אומר רב מיילך, אותו דבר לעניין הימים האלו. מי שמקבל כפשוטם, אז הוא נפל מן הדין, ינגעו בו מן השמיים, בחסד, ברחמים, יכתבו ויחתמו אותו לחיים טוב מלשלם, כאן כתב גם רבי סתיוון, זה פרשת ניצוב. העיקר צריך כל אחד ואחד להמשיך עליו ואירו, ואילו היום אם באיזה אופן שיהיה, שיש דין למטה, אין דין למעלה. מסביר שזה הפירוש במדרש, שיצור לא עושים המשפט, בו סימון זוקו בו, ואיך, מה זה אופן האירו? אז הוא אומר, אם אותם שנכירים קצת, וקוראים להשם, ובדי יש להם אירו בפחד באותם ימים. אם לא, אז מהם הסדין, נפשי תצרו. ואני אומר, אז צריך מאוד רבי לפחד, זה יקר, ואז הריבוי שלו, אילו מוצא איתם צדוקו. הוא מסיים שהיה שגור בפי אומות חסנון, אומר, שכל אלו שהם מפחדים, הם היסירה, אומר, שלא יושבים ימל החבר'ה גזלונים. לא בורחנו שבר שמיים, אנחנו צריכים לבטח בו, שיקיל את הבנים של המנדים. לפי זה הוא מסביר מה שכתוב בתנת וליהו. יראי שמתוך שמחותי, ושמחותי מתוך אירוסי. אם הוא זוכה לאירוסי, אז בוודאי אומר, יש מקום גם לשמחות. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. בשנת תשס"ג, ערב ראש השונה, נכנס רבי סלומי שושן שליטה, למור נגרעיל, פרח צדיק לברוך שאל אותו על ענייני התשובה, בתיאורות באופן פרטי, ומה הוא צריך, מה מוטל עליו, שמדבר לפני ציבור. ציבור שאל אותו הרב שטיימן, מה לדעתך, איזה חטאים צריך אדם, יש לאדם, האדם צריך יותר לחזור את זה לתשובה. ולדעו, למה קורה בין אדם לחבר הזה? טוב, אז הוא שתק. ואז הרב שטיימן אמר לו, אומר בערך בין, כמעט במילים האלה, כמה חטאים, כמה חטאים בין אדם למוקים כבר יש, מלבד עינה של יותר. אין יותר משמירה בו, אבל בין אדם לחבר, הוא אומר, זה יש הרבה. אם הוא מענה את אשתו, את בני ביסוי, מה, בגלל שהאישה שלך, אז מותר להציק לה? הוא הוסיף הרבה פעמים חמות ותיארת את קלטה סתם, זאת אומרת, אישה כאילו לקחה את הבן שלה. נו, אז מותר להם להציק על זה? הוא אומר שהרבה יותר נופלים בדאורייסה של בין אדם לחבר, ולא בדאורייסה של בין אדם למוקים. אומר, אדם חושב שהוא צודק בהכל. אדם היצירים שכבר באים עליו, אז הוא אומר, זה בטח לא מגיע לי. והוא יכול לתת עודף לקדוש ברוך הוא, הוא תמיד צודק. אומר, בישלמה, אם היה חושב שהוא צודק בענייני בן אדם, אמר, כהם נור, שיסתדר מעבר של עצמו, אחרון על אצלם. אבל כאשר הצודק שלו זה בן אדם לחווי רואים, אז סובלים מזה אחרים, זה כבר בעיה קשה. זה דברים ש... הביא הרב בחזקל דרור עם החסמך ששמע את זה מהרב שושן בעצמו. יש פה עוד איזה משהו שמישהו כותב, יש בה לפקיע שגוררים, גוררים בה ילדים שרוצים להיות קרובים לבים בזמן הפקיע שפר. אז זה מספרו בני הקהילה באופקים. איזה פרט ייחודי באישיות, האישיות הנפלאה במיוחד של הרב פינקוס. ההורים דרכם של ילדים להידחף תמוד לבעל תוקע בזמן הפקיעות כדי להסתכל עליו. וגם את הרב שינשן פינקוס ככה, אותם ילדים בכל מקום. אז הגבאי ועוד אחרים שהכירו במלאכת הקודש הקשה עם כל הכוונות והייחוד עם ממש של הרב פינקוס שהיה נתון בהם, עשו להזיז את המצלילה שלא יפריעו. הרב שינשן היה רומז, לא, לא, תשאיר אותם, לא מפריע לי עד רבה שמלדות. זה מכתבים שהתרחמו בקובץ גיננות, יש פה עוד מכתב. שיקר הגון רבי יהודה פטאז הצל, באחד הילדות של ראש השונה, תערכו בשולחן שלו 5 עניים. בתחילת הסעודה, אחד האורחים העניים עשה איזו תנועה לא רצויה, וכל הנרות שהיו לשולחן נפלו, נשפחו, התהפכו, ונהיה חושך. אז אמר הרב פטאיה, לא תעשתי עליו, אלא קמנו להשיג נרות אחרות, שמן, עברנו אש, מאש לשינה, ושוב הערנו את השולחן. אחרי כמה דקות, הרבנית
הרבנית נכנסת עם הגש גדול, עמוס דגים, אך אתה יודע להתפאר. קרבה לשולחן, והחליקה השם הרחתם. על מה החליקה? לשאריות של השמן, שהיה על הרצפה, הכל נשפח. היא על הרצפה. זונחת מכאב. אז אומר, קמתי לעזור לה, להרים אותה מהרצפה. וגם אני החלקתי, והשתתחתי על הרצפה לידה. באותו רגע חשבתי לעצמי, הנה, זה הרגע של הניסיון שלי. התגברתי מאוד, לא עשיתי משלוות הנפש שחוס על המצב בכלל. באמת באותו שנה זכיתי בשנה טובה, היו לי הרבה גילויים גדולים וחידושים בצורה בני גלו בני. אך פירי גלויים. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. דברים של הרב אדוני גמליאל רבינוביץ' שליטן. הוא מספר פה בשם הרב חוץ את המשארון מושקובי. אבא שלו הזיק מחשובי צטנר ובני ברק. הוא היה נוהג כל שנה לעשות נסיעה לקראת הימים הנוראים לאמריקה. להיות אצל הסטמר רבר, רבי יידיש. הוא נוסע משם בצליחה, אחד אחר ראש השונה. בימים של עשר עושים את שובה, הוא לוקח ברכת פרידה, חוזר, לקראת יום קיפר הביתה. שנה אחת, הוא מאוד רצה להישאר שם, גם ליום קיפר, שנראה בצמחסרי ובשבת בראשית, שנבע לו עוצם עבודת הקודש שראו אצל הרבי בימים האלה. טוב בו, אז באותו שנה הוא קנה כרטיס טיסה עם תאריך חזרה אחרי שבת בראשית. והוא סידר לו, אני באמת. צום גדליה אחרי שחרית מגיע אליו הגבאי הנאמן רבי יוסף אשכנזי. הרבי קורא לך. טוב. אולי היה חסיד בטלן, מבין מיד שהרבי הרגיש שהוא רוצה להישאר. מישהו התייעץ איתו, מישהו שאל אותו. אז יומין שהרבי ייתן לו ברכת פרידה וישלח אותו, שיחזור הביתה. אז לא, הוא לא אומר לגשת פנימה, הוא רצה להישאר עוד. עד אחרי שבת בראשית. אחרי כמה זמן שלא נכנס, אז שוב פעם, הגבאי רבי יוסף מאיץ ועולם אתה לא נכנס, הרבי קורא לך. אומר לו, החסיד, אני יודע בדיוק מה הרבי יגיד לי, אבל נפשי משתקקת להישאר כאן. אבל רבי יוסף לגבי הנאמן נותן עליו בקול ואומר לו, מה זה קשור? הרי שמעת במור זן שלך שהרבי קורא לך. כשהרבי קורא לה עושים חשבונות, הוא צריך מיד להיכנס. טוב. בלי ברירה הוא נכנס, נאמן לפני הרבי, מיד שהוא הרבי רואה אותו, מושיט לו את ידו לפרידה, ואומר לו בלשון שלא משתמעת שני פנים. פורט גזון דריי, סע לחיים לשלום. נוצא בן הגוציור, שיהיה לך שנה טובה, שתהיה לך שנה טובה. אבל החסיד התקשה להיפרד ואמר, רבי, אני רוצה להישאר לכל הם נהירויים עד אחרי שבת בראשית. הרבי קם מהכיסא, ניגש למזבח הקטן, והשר שאלה בדירה, שואל את הרבנית הזדקנית, אולי נשאר משהו מהצבא של ראש השונה? הרבנית אומרת שאפשר עוד לגרז קצת מהשלוחית. שיריים שנשארו מהדבר של ראש השונה. הרבנית הצלפינית שהבינה היטב, הלב של בעלה הגדול, ארזה לו, והרידה קפדנית ככה בתוך תסית פינה, עצפה כמות דבש קטנה, ונתנה את זה להחסיד בתוך סידן הדרש. אחרי שהוא קיבל את הברכה של הרבי, מהבנת זולי ברירה להקדים מיד את האריך של הטיסה. ועל פי הוראתה המפורשת של רבי, הוא מוצא את עצמו עוד באותו יום של צום גדליה, על המטוס, חזרה לארץ הקודש. הילדים שהיו בבית, יכולו לראות את אבא שלהם חוזר מאמריקה להפתעה, הוא אמר, אמור לחזור רק בסוף החודש. איפה אמא? הוא שואל אותם. אז מיד הם, הפנים שלהם ככה נעצבו, אמרו שהיא ממש נסעה לפני כמה שעות עם אחד הילדים בבית חולים, כי הוא בלה איזה חפץ זר. מיד הוא הבין למה הרבה שלחת בקדות שפות לארץ הקודש. הוא עלה מיד אל מונית והעיד בו למצוע מהר לתל השומר. כשהוא הגיע לשם, אז האישה, אשתו נדמה לראות אותו. לראות את בעלה נוחת ישר ועלה לסוג המזדרון של בית חולים. לא עלה הרבה זמן של קריאות דיבורים, הרצה לו את המסמך הרפואי, שהרופא, הפרופסור הוא המנהל המחלקה, שלא חתם מיד לחדר ניתוח כדי להוציא, שזה משהו שתקוע. הספר לו בקצרה שכנראה הוא בלה שם איזה חפץ קטן בלי לשים לב. הוא בלה איזה חפץ קטן והוא תקוע, תקוע בתוך צינור רובשת, והחיים שלנו נתונים בסכנה גדולה. וממש ברגע הזה, היא עמדה לחתום על המסמך שהיא מאשרת את הניתוח, שמסכימה. אז אותו חסיד צעק, רגע, רגע, תעצרו את הכל, אין פה עכשיו שום ניתוח. הוא מיד מוציא מהתיק שלו את אותו חסיד דבש, שהרבנית אחזה לו, ובעזרת כפית קטנה, הוא התחיל לטפטף את לתוך הפה של התינוק, את אותו דבש. אז הרופאים, האחיות, כולם התחילו לצעוק לו, מה אתה עושה? הוא לא מסוגל לאכול כלום, זה מסוכן. אבל אותו חסיד לא שם לב אליהם, הוא אומר, לא סתם הרבי נתן לי מהדבש הזה, ולא סתם הוא אכזו לי את זה מיוחד. אמר, שום ניתוח, לא חותמים על שום מסמך, לוקחים את האחריות. וככה, אבא מסור, המשיך לטפטף עוד כמה טיפות של דבש לפה של הילד, תוך כדי שהאימא עומדת ומחזיקה פעילים ושופכת דמעות כמיים. אחרי שנגמר כל הדבש, אבא ביקש לעשות צילום נוסף לפני שהחליטו על אותו ניתוח, קשה ומסוכן. כמובן שכשכל הרופאים של המחלקה והפרופסורים ראו את התוצאה, היו באלן, שהוושט נקי לגמרי, אין שם שום דבר, התברר שפתאום ביחד עם הדבש, אז אותו חפץ זר התגלש ביחד בתוך המעיים ויצא החוצה בצורה טבעית. כל זה לזכות חס והשם יזבוח שמאזין לכל תפילת עבודה רצון. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי דף הימים בהלוכה. אנחנו עובדים בשעה טובה, עושים יום סוף קופי דלת, כפי שלמדנו מכל מלאכה שמותרת ביום טוב, לא מותרת אלא לצורך השווה לכל נפש. להקשר את זה בני הפרקים, מנוגע לאישון סיגר ביום טוב שגור במלאכת מביר, בכל שאיפה ושאיפה של מהלך האישון. לדעת פרקים רבים, כיוון שרבים מתנזרים מאישון, ונוסף מתברר יותר ויותר שהאישון מזיק לבריאות, אז אם אלא האישון לא נחשב דבר שווה לכל נפש, יש חולקים על זה. בזמננו שהמודעות נזקי האישון הולכת ברבה, לאור מחקרים רפואיים, בעקבות החוקים השונים. ייתכן, שגם לדעת הפוסקים שהקלו בזמנם, אז יהיה אסימו דורס אל השם ביום טוב. גם בנוגע למות חול, כבר חוסכה מנה בזמנו, לפני שהיה ידוע על עסקי הישון הבוד, כמה וכמה סיבות שמחמתן ראוי להתנזר משום סיגר. מי שמצידש ביום טוב, בעזרת גפור שהודלק כנער לצורך הדקת נרות, או הסיפטש בקיריים, או לצורך את הצד סיגריה, אז מי שנוהג להקל בזה, אז לא ישליך מידו את הגפור בופן שהכיוון שלו ודאי, אלא יניח את הגפור בעדינות, על גבי משטח כלשהו, כדי שהוא לא, וכדי שהוא יחבא מאליו, ושהוא לא יגרום לכיבוי הזה. אבל במקרה שהוא יכול לקבל כפייה, אז יהיה מותר לזרוק גם אם הוא ודאות יחבא על זה. כי הכיבוד זה פשוט סיפר שאתה לא הניח עליה, זאת אומרת, תוצאה ודאית של פעולה שאין בה שום עניין לזה שעושה את הפעולה, אז אם תהיה דבר, יש להקל את תוך מניעה של צער של הכליה, שנחשב בתוך של מכשיר הלכנים. כמו כן מי שנוהג להקל בשום סיגר ביום טוב, אז הוא צריך להיזהר מכיבוד של הסיגריה, כי מלאכת הכיבוד לא יותר לצורך זה. אתמול למדנו, שחיצת הגוף במקלחת ובמעט הביתית, במים שהוכמו בערב יום טוב, לדעת השכנוח מותרת כרגיל. ולדעת הרמות, סיבה.
שרוע החיטה ביום טוב הם רק במים חמים, ולא במים קושרים, הפויסקים כתבו הגדרות שונות למידה של חום שהיא מים קושרים. בזמן שקיימו דיני תומה וטהרה נאסר לטבול כלי טמא בשרוע וביום טוב, בגלל שזה נראה כתיקון כלי, אבל טבילת אדם טמא הייתה מותרת, כי זה לא נראה כמתקן, כרוחק לנו. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, ונזכר בקצר מה שלבטנו באותו יום. בתחילת האלל, אנחנו אומרים את הפוסוק ממזרח שם שם נבואי מעול לשם השם. אמרו חז"ל שהפוסוק הזה נרמז, כמו שהשם שולח כסדרה ממזרח למערב, ככה ההילול צריך להיות כסדרו, זאת אומרת, צריך לקרוא כמו סדר הפסוקים שבתהילים, כמו סדר המילים והפסוקים שבתוך הפוסוק. ומי שקורא את האלל שלא כסדרו, אז הוא צריך לחזור ולקרוא אותו, והמילים שבהם קוראים אלל השולם, לפעמים שצריך לשוב ולקרוא אותו ולברכה, אם הוא דילג על מילה, הוא צריך לחזור ולקרוא מהמקום של הדילוג ראינו. כדי שהקריאה תהיה כסדרה, בימים שבהם קוראים הלל השולם, אם הוא כבר סיים את הקריאה של הלל, הוא נזכר שדילג מילה אחת, או גם מילה אחת, לפעמים שהוא צריך לחזור ולברך על הקריאה אחת. אם הוא קרא חציאל, כמו שאנחנו קוראים בראשי חדושים, בימים שבהם צריך לקרוא הלל השולם, הוא צריך לחזור ולקרוא את הלל, אבל נחלקו הפויסקים, אם הוא יברך על הקריאה הזאת. דווקא אם יותר נדבר, ואם אפשר להתנות על האלה, והוא מקווה מדוע בקשר, הוא נחמן קוק של מלח, ומיניים שמילה מצלויקה של צורך החם. וכך ולא נסימה למצלויקה, ואתה מצלח את דירוב, ומצלח למצלויקה. ועצים רובותה, התחזקות יומית. הגון אוכל שחולה ותמובה בכל התורה. היה פעם בלפייה של איזה אדם מסוים בחודש תמוז, אמרו לו שנוצר להתפלנות. אז הוא שאל, איך אפשר להתפלן בחודש תמוז? אמרו לו, הוא מסתנה כבר בטייבס, נהיה חולה, עד שהוא נפטר בתמוז. אמר להם, הוא חי שחולה, וזה לא התפלן בטייבס. הוא התפלן בתפילות ראש השנה ויום כיפור. הוא היה קר! זה מה שגרם לו שעכשיו הוא נפטר. וזה רבותה להתפלן תפילות הימים נוראים, בחום בהתלהבות. ונזכור, נזכור שבזה תלויה כל ההצלחה שלנו בשנה הזאת ברוך. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בשורות טובות, הרבה הצלחה בכל טוב שלנו.